ברכה. זוהר, אתה יכול גם להביא איזה אורות?
אורות.
תודה. הגמרא אומרת שתמיד חכם שאמת, כל ישראל קרובה. לא בכל תמיד חכם, כולם מרגישים את זה. אבל כפי שהגמרא אומרת, זה דברי הדברי אמת כמובן. היית תמיד חכם שבמידה ניכרת מאוד כמעט כולם יכולים להבין ולהרגיש. והעבדה של הרב עובדיה, עשר הצדיק לברכה אתמול, היא חשפה עד כמה האמירה הזו משקפת. אנחנו בני ארץ ישראל, אין לנו לפעמים קנה מידה עד כמה זה בעולם כולו. אבל עובדיה בהחלט בעל שם שבכל תפוצות ישראל בעולם, המשמעות שלו היא עצומה. אין הרבה תלמידי חכמים שעליהם אפשר להגיד גם כיום, יש טיעון בפוסקים אם צריך לקרוע על תלמיד חכם. הרי מה אומר שזה תלמיד חכם ששמועותיו התפרסמו, פשטו. פוסקים דנים מדוע לא קוראים היום תלמידי חכמים, חלקם אמרו, עובדיה בעצמו הביא את זה בתשובותיו, שאם נקרא על כל תלמיד חכם, לא נמצא בגד ביום קרה. כל הזמן יקראו. אבל גם לא כל תמיד חכם, שמועותיו מתבדרות בכל העולם, מתפרסמות בכל העולם. הרב עובדיה אי אפשר לא לשים לב עד כמה שמועותיו שונות מכל קנה מידה אחר שמכירים. באמת בשנים האחרונות לא היה דמות כל כך שתורותיו התפרסמו על שדרות כל כך רחבות של הציבור. אתם לא גדלתם אז, אבל אני ביותי ילד גדלתי לזה שכל יום שישי, כל יום שישי, יש פינה ברדיו ארוכה מאוד של תשובה של הרב עובדיה בעל פה, וכן כתב וכן כתב וכן כתב וכן כתב וכן כתב. כולם היו את ההכנות לשבת עושים עם וכן כתב הזה ברקע. זה היה לפני שהוא כל כך הרבה פינות ברדיו. כל בית, כל אדם. ואני מבקש רגע לפתוח בזה משהו שיותר יאפיין. במסעות הגדולות שהרב עובדיה היה עושה כדי לחזק את מעמדה של ש"ס, הציבור הרחב, אז הוא היה אומר פעם משל כזה. אמר, אדם יגיע אחרי 120 לשמיים, בדין של מעלה, הוא רואה פתאום מגיעים הרבה מאוד מלאכים, שמים הרבה מאוד דברים לא נעימים על כף המאזניים. פתאום מגיע מלאך לבן, אחרי שהמצב כבר נראה בכי רע, ומתחיל להביא זכויות. זה נראה לו מוזר, הדברים שהמלאך הלבן מביא. הוא אומר, הקמת תלמוד תורה באשדוד. אני תלמוד תורה באשדוד? מה לי ולזה? הקמת כולל בחצור. כולל בחצור. אומר, מה? אני לא הולך לבית כנסת, לא שיעורים. מה כולל בחצור? לא שמתי שם שקל. אומר, הקמת מקווה טהרה בפרדס כץ. אומר, אני ומקווה, מה? וכן הלאה, זה הדרך. עובדיה כי יכולת הדרשות הנפלאות שלו העריך בזה. הוא אומר, אבל אני לא קשור כדברים האלו. הוא אומר, אני אומר למלאך, תשמע, בטח זה נעים לי שיהיו זכויות, אבל זה טעות בכתובת, זה לא אני. אומר לו המלאך, הצבעת ש"ס או לא הצבעת ש"ס? הצבעת ש"ס, אז אתה עשית את כל זה. אפשר להגיד מה שרוצים, אותנו לא מעניין כעת פוליטיקה. הצבעת ש"ס או לא הצבעת ש"ס? נתעלם כעת לחלוטין מהממד הפוליטי. אתם לא מודעים, אני חושב, בשכבת הגיל שלכם, איזה מהפך תרבותי, תורני, הלכתי, זהות דתית תורנית, יצר הרב עובדיה יוסף. אני מניח ששמעתם חלקכם את ההספדים אתמול, שמעתם? כשאריה דרעי אמר, לפני עשרות שנים היינו פה על המדרגות, אולי מאות בחורים, שמעתם את הקטע הזה? היום תראה מה יש פה. הוא צדק ב-100%. יכולים להיות חילוקי דעות, לעתים אפילו נוקבים בסוגיות מאוד יקרות לנו. אבל אי אפשר לא להבחין במהפך האדיר הזה. בכל פינה, בכל כפר, בכל בית כנסת, בכל עיירה. כמעט הספר הכי נפוץ זה ילקוט יוסף. ראיתם את הסדרה? אין בית כנסת שבין מלכה לערבית. המשלתי את זה השבוע בשיעור ביום חמישי שהוא חלק מהנמצאים פה, ישבו שם. סיפרתי על תופעה מאוד מוכרת, אתם בטח מכירים אותה. מגיע אברך שיעור יהוד, שיבת אלון מורה, מרכז הרמור, מגיע הכנסת של אבא שלו. זה שהיה צריך לדבר בין קבלת שבת לערבית לא הגיע. אולי כבודו יגיד משהו בין לך לערבית, קבלת שבת לערבית. מה אומר כל אחד מהציבור של היושבים פה? אין לי מה להגיד, מה אני אגיד? מכירים את המשפט הזה, מה אני אגיד? כבר שיעור יהוד. שיעור יהוד, אין לו מה להגיד. מגיע בחור שבועיים בישיבה של ש"ס, תרב עובדיה. אמרו לו, אולי תדבר משהו בין לך לערבית? מרצון, פותח על קוד יוסף מלמד. ראיתם את זה או לא ראיתם? כל בני ספרדי רואים את זה. קראתי כזאת ספרדי בפסגת זאב. אף אחד לא הכיר אותי. באתי לי רק למנחה. אני באמצע ככה. בגלל של אחד הגבי אומר לי, כבוד הרב, אולי תגיד פה משהו בין לך לערבית? הוא לא יודע אם הוא ידע שאני רב או שכדוע אצל ספרדים כל אחד הוא רב. איך אמר פעם עזרא, אני לא אגיד את שמו. רב שקים ישיבות, החזיר בעלי תשובה רבים. מהציבור תלמידי הרב צבי יהודה. אמר לי פעם, אני עכשיו במצב אידיאלי, אני רב עם ספרדי. אמרתי לו, למה זה אידיאלי? הוא אומר, תראה, אצל אשכנזים אף אחד הוא לא רב. גם הרב הוא לא רב. אצל תימנים כל אחד לא צריך רב כי הוא בעצמו הרב. הוא אומר, רק אצל ספרדים, כל אחד אומר, אני לא כבודו יגיד מה שיש לו להגיד. אני לא יודע כלום, כבודו ילמד. אני לא רוצה עכשיו לדון עם הניתוח שלו על כל העדות נכון או לא נכון, זה לא מעניין אותנו. אבל ודאי היצירה הנפלאה הזו, שבכל בתי הכנסיות של הציבור הספרדי, בהמוניו, הצמאון לתורה, המוכנות לשמוע תורה, המהפך מתלמודי תורה, עד ישיבות קטנות, גדולות, כוללים בתי ספר לבנים לבנות. החזרה בתשובה האדירה, שוודאי שיש לה עוד שותפים נפלאים ונשגבים, כולם שכרה מן השמיים, אבל הציר המרכזי שלהם נשען על הרב עובדיה זצ"ל. בזקיפת הקומה, הביטוי הזה להחזיר עטרה ליושנה, לזקוף את הקומה, שיש לנו תורה גדולה, תורה חשובה, שצריך לומר אותה, להאמין בה. איך שמעתי אתמול איזה רב מספר, רב מפורסם. הוא אומר, הרב עובדיה הגיע אלינו להעביר שיעור בבית כנסת, לפני עשרות שנים. כשיוצאו שאלו אותי התורה של בית כנסת, כמה שיעורי תורה אתה מרביץ פה? זו הייתה שאלה של הרב עובדיה שאל כל אחד. הוא לא ליטף רק את ה... אתה מעביר פה שיעורי תורה או לא? הייתם בבוחרים? הייתם פעם בבוחרים? חובה. יודעים מה זה הבוחרים? מכירים את הבוחרים?
מוסייף,
מכירים? את זיכרון מוישה אתם מכירים, נכון? יצקוביץ' אתם מכירים. חייבים להכיר את מוסייף. זה משהו שאין לו אח ורע. כנסת גם סביב השעון, בחוץ כמו תמיד פסמים, תמונות של צדיקים, ספרים, ובפנים שיעורי תורה כל הזמן, עם כוס תה וכוס קפה כל הזמן שיעורים. יושב רב, ספרדי, על כיסא, רמקול, לפעמים נרדמים, לפעמים לא נרדמים. הייתם פעם מישהו של הרב עובדיה ביזדים? אל תפספסו, תשמעו, יקיריי, אל תפספסו. אתם שומעים על גדולי תורה, אחרי זה תצטערו. זה מביך שאני שואל מי היה מישהו ביזדים ולא הייתם, נכון? אתם צעירים, תלכו. יש שיעור של רב אושר וייס, תשמעו, מה זה שיעור של רב אושר וייס? תוכלו להגיד בעולם האמת, טעמתי. מי שלא ראה את הדבר הזה, מה זה שיעור ביזדים, קשה לו להבין עשרות, עשרות, עשרות שנים. כל מוצאי שבת. בין מאות לבין אלפי אנשים יושבים בשיעור תורה של הרב עובדיה. שפתיים יישק. שיעור שמשווה קטון כגדול, יכול ליהנות בו. אדם מהרחוב, ותלמיד חכם מופלג, שמכיר את הסוגיה, מתענג על השיעור. בדוק. מישהו שראש כולל לימד את הסוגיה בכולל שלו. שומע את הרב עובדיה, מסדר, מוסיף, מחדש, מבהיר, מנגיש לקהל. ואדם מהרחוב. ככה עשרות שנים, כל מוצאי שבת. אבל זה לא רק בשיעורים כאלו של אלפים. הוא התחיל שיעור לחמישה בעלי בתים, ששלח אותו מורו ורבו, רב עטיה, בגיל 17. ומאז הוא לא חסך מלחטט את רגליו. לא תחשבו שמגיעים לתהילה ככה. אני עוד לא מדבר קטע על הכישרונות שעוד מעט נדבר עליהם. עשרות שנים שהזדמנות ללמד חמישה יהודים, ללמד חמישה יהודים. במסעות שלו לטובת ש"ס, שלא תטעו, הוא לא ראה את ש"ס כקרדום פוליטי בעיקר. ובעיקר כקרדום של הפצה של חזרה בתשובה. אתם ראיתם פעם, עקבתם באיזה מקומות הוא עבר, יצא לכם או שבגיש לכם עוד לא. הוא היה עובר בכל הארץ גם כשהוא היה כבר למעלה, שהיה בן 80. אומנם עם עסוק, לעתים. בין 80, 85 בכל הארץ, בערב אחד בכמה מקומות. אתם יודעים בדרשות, בטח שהוא דיבר גם על ש"ס. אבל רוב הדרשה הייתה תורה, תשובה. תורה, הלכה, תשובה. ככה הקים עולה של תורה. אין לזה אח ורע בדורות האחרונים, באמת, אין לזה אח ורע. אנחנו לא מכירים בעשרות השנים האחרונות מישהו שכך יצר מהפך של כמויות לומדי תורה, בעלי תשובה, מתחזקים, לומדים שיעורים, קובעים שיעורים, מקפידים ודקדקים בהלכה. כך כתוב בהלכות יוסף ולא יזוז, ימינה או שמאלה. מי שלא ספרדי או לא מסתובב בתקן ספרדים, קשה לו להבין. יש פה איזה ספרדי אותנטי שיתמוך קצת בדבריי. מה? יש פה שיבה רק אשכנזים? מה? אתה מכיר את זה קצת? מה? זה שני עולמות, אשכנזי לא יבין את זאת. הוא לא מבין את הדבר הזה, מה זה? פעם שמעתי ברדיו מוצאי שבת, לפני הרבה שנים, יצאו מהיזדים בסליחות. אתם הייתם פעם בסליחות במעמד עם הרב עובדיה, בסליחות האחרונות? גם לא שמעתם על זה? את הסליחות הכי גדולות בכותל. הכי גדולות, גם השנה. מה שמכירים כבר, זה הגיע לבין עשרות ומאה אלף איש. שהרב עובדיה מגיע, אבל כל מוצאי שבת בסליחות זה היה כך. שמעתי פעם, הוא יצא במוצאי שבת לסליחות, והיזדים יצאו איתו אלפים אלפים, נתקע כל הרחוב. העיתונאים כהרגלם באים לחפש את הקטנות, מוכין בדבר. אחד אומר להם, איך חסמתם את הכביש? אז אחד אומר, מה זה איך חסמנו? המלך עובר פה, אתה לא רואה, הרב עובדיה עובר, המלך עובר. אז מה אם נסגר הכביש? עכשיו נעזוב רגע את המנטליות, את הסגנון שלו, כל אחד אוהב את ה... זה היה טבעי לחלוטין. עומד אדם שהוא מן מלכי רבנן, אבל רק על ידי תורה הוא רכש את המן מלכי הזה, בלי כלום. זה לא אם היה גביע מכסף, או היה סביבו איזו תזמורת טובה, או היה פרנצ'ס מוצלחים ורקדו טוב על הפרנצ'ס כמו בעולם החסידות. נטו, נטו, נטו הרבצת תורה לחיזוק יהדות. נטו. מגיל 17. שלא תחשבו שהוא גדל עם כפית של כסף. הרב עתיה שלף אותו מהעבודה בגיל צעיר. הוא עבד בחנות אצל אבא שלו. הרב עתיה הבין מה יש פה, בא לשכנע את האגו, אמר לאבא, היה כבר ראש ישיבת פורת יוסף, אמר לו, אני אעבוד בחנות, תשלח את הילד בן ה-10 ללמוד. אני אעבוד בחנות. והוא, היה לו עיניים נכונות, הוא ידע מה הוא מדבר. לא מדבר כבר על הכישרונות, שעוד רגע נזכיר אותה. על ההפצה האדירה הזו. אתם ראיתם סביבכם כמה בכל ישיבות ספרדים יש. ראיתם. זה זקיפת הקומה של עולם התורה והנאמנות לתורה ולהלכה. באמת, אני חושב שלא בכדי הוא זכה לכינוי שהספרדים כזה חוזרים על זה מרן, 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 מרן. אין מי שיותר זכה להשריש את הנאמנות למרן מעל השולחן ערוך יותר מרב עובדיה. נדמה לי שמאז מרן, מאז מרן הבית יוסף, לא היה מישהו שישריש בכאילו מעגלים רחבים את הנאמנות לדברי השולחן ערוך והדקדקנות בהם כמו הרב עובדיה, שזה באמת הערצה עצומה. עוד לפני הקשור, אני רוצה לדבר על עוד פעם, לא כל כך מוכר באישיות שלו, לציבור הרחב. אתם יודעים שהם לפעמים הספדים, חושבים שהספדים זה סתם, אחרי הם מודשים ומור, אתם לא תמיד מודעים שזה אמת לאמיתה. עובדיה היה בעל לב רחום עד בלי די. אני שמעתי לא פעם, אנשי הציבור מעסקנים, מעסקנים לציבור, ציבור המתיישבים. שאני תמיד אמרו, לבוא לרב עובדיה, אם מישהו שנפצע, נפגע, תאונות איבה, הוא ברגע אחד מתחיל לבגוד. וזה ככה, אבל גם בעיניי ראיתי. כך הוא מיד מתחיל לבכות. סיפור, לא יודע אם שמעתם אתמול בהספד, שאחד הבנים סיפר על העגונה. שמעתם את הסיפור על העגונה? סתובת מי שלא שמע, כי הרמקולים לא מפוזרים. על מתי הוא סיפר שזה היה רק את זה לא בידי פיסה?
14 שנה.
14 היה בצנתור ההוא. הרבדה נלקח לצנתור, הוא ביקש לחזור הביתה לשלוש שעות. לפני הצנתור, כדי להשלים תשובה על העגונה, הוא אמר, אולי אני לא יצא מהצנתור, מי יתיר את העגונה הזו מעבין אותה? רבב רום זצל תמיד היה אומר, אתם יודעים, רבב רום מאוד היה יקר לו העניין שלא יתבלבלו מי זה גדולי תורה. מאוד כאב לו לרבב רום הנושא הזה, שמתבלבלים מי זה גדולי תורה. הוא אמר שבכתב סופר יש הגדרה מה זה גדול תורה. אחד שיכול להתיר עגונות. הוא הזכר אתמול הרבה עגונות, העגונות. צריך להבין על מה מדובר. אחרי מלחמת יום כיפור, זו הייתה טראומה לאומית שאין כדוגמתה. מאז הקמת המדינה, אני לא יודע מאז מתי, לא קודם לכן, זו הייתה טראומה בקנה מידה שאין כדוגמתה. עומדות כמות עצומה של נשים שיודעים שבעליהם נהרגו בקרב, והם צרורות אלמנות חיות צעירות. חתן מחדרו, קלה מחופתה, אישה נשואה שבועות, חודשים, תדמיינו לעצמכם שיבדלו לחיים וארוכים את קרוב. אין מי שלא זוכר את סיפור קרוב. בסדר, יודעים מה אני מדבר? לבנון השנייה? סליחה, עופרת יצוקה? בשבעה? שבעת ימי המשתה? ככה היו כמויות של זוגות צעירים, לעתים סמוך מאוד לחתונה, לעתים הריון ראשון, לידה ראשונה, טרגדיות נוראיות. אינני יודע, מבונה שלנו, לא במיוחד שתל באותה פעם ברבנות הראשית, שתי דמויות מלאי אומץ, מלאי כוח דהתרה, ומלאי אכפתיות. רב עובדיה זצל ורב גורן זצל. אינני יודע אם זה לא השגחה פרטית מובהקת. בלעדיהם לא יודע מה היה קורה. עכשיו שתבינו, טראומה כזו, אם לא מתירים עגונות, זה צלקת לאומית. כי המון זוגות היו אומרים, לא רוצים להתחתן. אם התורה לא יודעת לפתור לנו את הבעיה, לא רוצים להתחתן. מה זה גורם באומה בכללותה, הדבר הזה. אבל מאיזה מקום של רגישות זה היה? הסיפור הזה מעיד יותר מאלף עדים. אבל כל מי שהכיר ידע, כל הדאגה של הרב עובדיה בש"ס, לזה שאתם אולי אתם מכירים, יודעים מה זה חוק נהרי? חוק נהרי זה אומר שיהיה בכל בית ספר, יהיה הזנה בצהריים. נהרי הוא מש"ס. אפשר להגיד, כמו שתמיד הצינים רוצים להגיד, זה מוסיף, שיהיה הזנה בצהריים. ארוחת צהריים. אני לא יודע אם מודעים כמה בפריפריה ולא בפריפריה של נשים, שהילדים אוכלים אחרת אוכל כלאחר יד. אם אוכלים. אפשר להגיד ש"ס רצתה ל... דוג למצקה למצביעים שלה. זה ראייה קטנה. ודאי חלקית מאוד. באמת הדאגה לציבור הזה, יש מחלוקת עכשיו, אם אתם שומעים, האם ש"ס פעלה נכון במדיניות של הדאגה לחלש, או שהיא יצרה בזה מעמדות חלשים. אני לא דן כעת, אני לא כלכלן ולא מבין זה. הדבר אחד, כולנו יכולים ודאי, מי שמכיר, שזה נובע ממקורות של לב רחום. לב שדואג לזעקת עניים. והרב עובדיה ניצח על זה ממש ממש בגדול. גם בחסד, גם באהבה. וכמובן שאת כל זה צריך לזקוף לעוצמת התורה שלו. אני רוצה לקרוא איזה משהו מעניין. יש ספר שנקרא תארת הבית. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שכל נהיה מדבר. אני לא אמנם לספר איזה חוויה. אני לא שמעתי הרבה שורים ביזדים, אבל הלכתי כמה פעמים לראות השיעור. וזכור לי כמו היום גם השיעור, וגם ליד הרב עובדיה היה שותה הרבה תה. זה אחת הבעיות שלו, של העיניים, סוכר. שותה הרבה תה ממותק, כמו שהעיראקים שותים. מי שמכיר חלק מעדות הספרדים, שותים תה, שהעיקר בו זה הסוכר, ויש בו תה. לא שותה הרבה. כל הדרשה הוא היה שותה תה, המון. היה עומד לידו, אחד, כל הזמן מגיש לו רבע קוסטי בדיוק בטמפרטורה הנעימה לשתייה. בדיוק. אז הוא עומד ליד עם טרמוס, מוזג לקוס ומשחק בין הקוסות. יודעים, אנחנו מעבירים מקוס לקוס לקרר. וכל פעם הוא היה שם לו, היה כאן וזו כל פעם שם לידו קוס, רבע קוס שישתה, לגום, קוס הבא. ככה כל הזמן. דרשות ארוכות. העמידו בעניין הדעת של לומדי תורה. הרב עובדיה בהקדמה לספר שנקרא תורת הבית, חלק ב', כתב סיפור אישי מעניין. שמשום מה הוא לא שם אותו בחלק א', אינני יודע, אבל הוא כותב כך. בהתכונני להוציאו לאור על ידי עריכתו וסידורו את החלק השני, טרדות הרבים סבבוני, כיתרוני, מנוחי, דריכוני. אני מניח שכולם מודעים, חוץ מהכישרונות הלימודיים, ליכולת הדרשה של הרב עובדיה. מכירים את זה? נדמה לי של הדרשנים הספרדים, ב-60 שנה האחרונות לא קם דרשן כמו הרב עובדיה. אלוף הדרשות. מי שרוצה יקרא את הספר ענף עצבות, דרשות לפרקי אבות, מתוק מדבש. הרב עובדיה היה פייטן נפלא, בעל תפילה בלשון האשכנזים, נפלא. עם שילוב ניגונים מדויקים, מקאמים מדויקים. היה משלב בזה את אום קולטום ואת פריד אל אטרש. עד שמישהו לצערו סיפר לו מי זה אום קולטום, ומאז הוא הפסיק לשמוע אותה. כי עד אז הוא שמח על זה שהוא יכול לשמוע אותה. זמרת מצרית מאוד מפורסמת, כי הוא לא היה יודעה ומכירה. ומרגע שמישהו סיפר לו מי, הוא לא הרסת לי הכל. לא יכול יותר לשמוע אותה. היה שומע בשתיים בלילה כשהוא לומד את אום קולטום ברקע. פריד אל אטרש ברקע. משלב אותם במנגינות. באמת הוא היה פייטן, תענוג לשמוע. מי שמכיר את מנגינות הספרדים, את הפייטנים, ממש תענוג, שפתיים משם. והדרשן בחסד עליון. אנשים לוקקים את האצבעות. בכיס, סיפורים וגם כתיבה. כולם מכירים את ההסכמות של הרב עובדיה, נכון? משכיות זהב, תפוחי כסף, חיקו ממתקים. נכון, מכירים? אז תשמעו פה את הלשון. תרדות הרבים סבבוני, כיתרוני, מניחי, דריכוני, כי נאלץ להפסיק בבין הפרקים מזמן מה, שומעת לעשות להשם פרו תורתך. כי היה עליי לארגן ולראות החרדים לדבר השם בתנועת ש"ס, שמרי תורה ספרדים, בפעילות ארגונית, של רבבות אלפי ישראל בארצון הקדושה, כדי שיתלכדו סביב מחננו, בראשות שליחי ציבור, תמדי חכמים יראי השם, יראי השם מרבים הנאמנים להשם ולתורתו, אשר מסת נפשם תהיה, להחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה, להגביר חיילים לתורה, פתיחת תלמודי תורה לאלפי ילדים מעדות המזרח. ומי שלא יודע על מה הוא מדבר, יכול לבדוק כמה מוסדות אשכנזים לא מקבלים ספרדים. אל תטעו, זה אמת לאמיתה עד ימינו אנו. עד ימינו אתם חיים בציבור שלא מכיר בכלל את העניין הזה. מעלתו העצומה של הרב צבי יהודה, שיצא מבלי להגיד מילה, להקרין ש... מחיקת חרפת הגלות והעדות, המחיקה של זה לצערנו לא פשטה בכל בית ישראל. ותבדקו, יש ישיבות ואולפנות וסמינרים שזה לפי מפתח אחוזים. לכן היה חובה להקים תלמודי תורה. אחד מגדולי הרבס, באמת רבי מיוחד, אתם ודאי מכירים את שמו, הגיע אליו בחורה ספרדיה שלא נרשמה, לא רשמו אותה בכיתה, הסמינר. הרים טלפון לראשי הסמינר ואמר, למה לא רשמתם אותה? הם אמרו לו, אנחנו לא רוצים, אבל אין מקום בסמינר. בכיתה מלאה. הוא אמר, בסדר, יש לי הצעה. הבת שלי בכיתה הזו, אני מוציא את הבת שלי, אני אשלח את הבת שלי למקום אחר, הכניסו את הבחורה הזו. מיד ענו לו, זה בסדר, יהיה עוד מקום לעוד, לעוד ילדה. זה הייתה בחורה ספרדיה. זה לא תופעה, לא אומר שבכל המקומות. אבל לא בכדי היה צריך להקים את כל זה. בפתיחת והחזקת ישיבות, וכהלים בחורים להבריחם, להבריחים, להדריכם בנתיבות יושע, למד בני יהודה קשת. ש"ס ופוסקים כשיטת רבותינו חכמי ספרד. סוג השמר, תעלי בדלכת הקימינה באר אי השקוע העדרים. בקיצור, אני לא יכול לקרוא את המשפט הזה הבא. גם להקים לסיים בניית בתי כנסיות, בתי מדרשות, להקים מקוואות ולשפצן כל רחבי הארץ, ומיוחד ביישובים רחוקים אשר זה עשרות שנים, ישבעו למקווה טהרה ואין מושיע. יש עיר גדולה ביהודה ושומרון, לא אומר את שמה, שביות אחד מאנשי ש"ס בתפקיד בכיר, לא אומר באיזה תפקיד, ראש העיר שם בא והביא לו את התקציב של העיר לאישור באחד השלבים. אמר לו, התקציב הזה לא מאושר. אמר לו, למה? הוא אומר, לך תבדוק, יש פה משהו. ככה שלוש פעמים, אמר לו, הכל בסדר, כל המבקרים הוא הכל בסדר. פעם השלישית והרביעית הוא הגיע והוסיף בתקציב מקווה טהרה. אמר לו, עכשיו הבנת מה היה חסר בתקציב. זהו. עכשיו שלא תיתו, יש מקומות שהיו נגד מקוואות, לא אפשרו מקוואות. אתם מבינים מה זה כשאין מקווה בעיר? מה זה קורה לציבור שלם? במיוחד ש... ואין מושיע כי אפס כסף, ולחזק ידיים רפות ולמד זויקיים כושלות. קיצור, מספר את כל המאמצים לו, אבל בעקבות זה הוא אומר, בעקבות זה אני לא הספקתי לכתוב. ועכשיו הוא התלבט, כך הוא מספר. אזכרה ימים מקדם, אשר אם לבבי השיחה ואליו עלה במחשבה לפניי, למעט בהופעותיי ברבים, כדי להתמסר יותר בעריכת כל חיבורי השלמי בכתובים. אמרתי, ממעט את זה, כי מתי אעשה גם אנוכי לביתי? כשהיום משתמשים בביטוי הזה, אעשה אנוכי לביתי, אתם יודעים למה הכוונה? כסף. ממן אני לי מי לי, ורעיוני על משכבי סליקו. עליה אז במחשבתי, הלכתי עם זה לישון. והנה בחלומי בלילה ההוא, ראיתי את הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל מבבל, דיינו, אשר בא לבקר בביתי, ופניו מאירות כזוהר החמה, נכנס לחדר הספרייה, מי שלא את הספרייה של הרב עובדיה קשה לו להבין מה זה, והתיישב ליד השולחן, ראה לפניו אחד מחיבוריי, כמדומן אישות ירבי העומר, התחילה אין בו אחת אינה ואחת אינה, כשסיים אמר טוב מאוד, שאל אותי, אני פה עוצה רגע, זה סיפור על משמעויות עצומות. אני לא יודע אם אתם יודעים מה המשמעות הכי עמוקה שלו. הרב עובדיה בצעירותו התחיל ללמד בן איש חי, אבל הוא לא סתם לימד בן איש חי, הוא לימד בן איש חי, ולמרות שהוא בבלי ביסודו, הוא לא מצרי ביסודו, בגיל 4 משפחתו עלתה מעיראק לפה, הוא הרשה לעצמו לחלוק על הבן איש חי די חופשי, די חופשי, וזה ירתיח את חכמי ירושלים, ובעקבות זה עמדו להוציא עליו כתב נידוי, כבר היה חתום הכתב נידוי. מי שהציל אותו מכתב נידוי הזה, זה המורו ורבו הרב עטיה מפורת יוסף. הדבר המדהים הוא, הרב עובדיה הוציא לפני כמה שנים את הספר הזה שאני מחזיק פה שנקרא הליכות עולם. הליכות עולם זה כל המחלוקות שלו עם הבן איש חי, הערות והערות, הערות בעין והערות באלף על הספר בן איש חי. אבל הוא כתב פה משפט, כאשר חידשתי בימי חורפי, אתם יודעים מה זה ימי חורפי? גיל 17, 18, 19, אבל הדבר המדהים פה זה מה שהוא כותב בהקדמה. הנה בימי חורפי, זה סיפור בתוך סיפור, נחזור לפה. הנה בימי חורפי, אחר שקיבלתי רשות מבית מורי הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, חילותי למסור שיעור בהלכה על פי סדר הרב בן איש חי. קהל קדוש מעולי פרס, כולם אהובים, כולם ברורים, הקובעים איתים לתורה על דעת חוכמה ומוסר וכו' וכו'. ואז ראיתי בסר בן איש חי כמה וכמה הלכות נגד דעת מרן השולחן ערוך, יצא לקנה קינת השם וכו', והוא מסביר למה הוא חלק. אבל הוא מספר פה דבר מדהים בהמשך. דבר מדהים. איפה הוא מביא את זה עוד רגע? אני אגיד את זה בלשוני כי אני לא רואה את זה כעת. והוא אמר ש-40 שנה הוא לא הסכים לפרסם את זה בכתב, כי לוקח 40 שנה עד שתלמיד עומד על דעת רבו. ואולי יתגלה לי במשך 40 שנה הללו שחלקתי משהו לא כראוי על הבן איש חי, כי לא עמדתי על דעתו. רק אחרי שעברו 40 שנה ואני עדיין עומד באותו מקום בדעתי, אני מעיז לפרסם את זה בכתובים, לחלוק על הבן איש חי. אתם מבינים מה זה הענווה? אתם יודעים כמה... מה היה הרב עובדיה כבר בגיל 60? אחרי שהוא ראשון לציון, מוכר בעולם כולו, 40 שנה הוא לא מעיז להוציא את זה כתוב. אולי בגלל זה בא אצלו בחלום הבן איש חי. אני חוזר לסיפור שקראנו קודם. כשסיים אמר טוב מאוד ושאל אותי, האם אני ממשיך להופיע ולדרוש ברבים דברי תורה ומוסר? כאשר הייתה באומנה איתי, עניתי ואמרתי, כי עדיין אני ממשיך גם בימים אלה להופיע ברבים בשיעורי תורה ובדרשות אשר חנני השם. תראה, אני מופיע ביחד עם אמיתי הרב הגדול רבי יהודה צדקה. חיתוננתי לפניו שדבר זה מפריע לי בהמשך הכנת עריכת חיבוריי. לא ציים לאור. שמוני נותרה את הקרמים. קרמי שלי לא נותרתי. ענה דודי ואמר לי, תראו איזה לשון, איזה לשון, איפה יש דבר כזה? ענה דודי ואמר לי, הכל שיר השירים דבר דבור על אופניו. איך הוא משלב את זה במילים? ענה דודי ואמר לי, בסדר פנים יפות. טוב אשר תוחז בזה, וגם מזה אל תנח בידיך. כי יש נחת רוח מאוד לפני השם וברך. בזיכוי הרבים ששומעים דברי תורה ומוסר. וחוזרים בתשובה, וכל אחד שחוזר בתשובה הוא עולם מלא. ויקץ והנה חלום. זה לא חלום סתם, כל אחד מבין. זה חלום מאפיין. זה הרב עובדיה. מה שקראנו קודם, מקוואות, תלמודי תורה, כתיבה, הרבצת תורה ברבים. שתי מילים על התורה של הרב עובדיה. כי בדרך כלל דנים על זה בהתחלה, אני חושב שמה שדיברנו קודם הוא חשוב להבין. עובדיה זה כישרון, באמת כישרון פנומינלי. אדם שעבר על עשרות אלפי ספרים וזוכר אותם. עשרות אלפי ספרים. הרב עובדיה זכה לעוד כמה תכונות מעבר למתנת אלוקים הזו. אחד זה יגיעת תורה עצומה. עצומה. עד השעות הקטנות של הלילה. יגיעה בהתמדה. ובעיקר ביכולת שקיעה מבלי להסיח את הדעת. לראות אותו רחון על הספרים בתקופות הכי סוערות. האמת לאמיתה, הרחון, היו עוזבים סוגיה בוערת. שהיא נוגעת לכל, יש לו המון נציגים, המון שליחי ציבור יש לו. צולל לתוך הסוגיה כאילו אין עולם. אין עולם, באהבתה ישגה תמיד. יכולת העמקה, יכולת התמדה מגילאים, הוא היה לומד לאור הירח. לאור הירח. הוא היה נתקע בספרייה, עם ספר על הסולם. שעות. שעות עם ספר על הסולם. יכולה להביא ספר. לא פעם אחת. התמדה אדירה מראשיתו עד אחריתו. ויכולת דיוק של הנקודה. אין תשובות בהירות כמו התשובות של הרב עובדיה. מובנות, מסודרות, שיטתיות. יחד עם המתנה העצומה שהרבון שלו מתן לו. שילוב עצום. אבל לפעמים אדם שומר את זה לעצמו. באמת זו דוגמה עצומה לפרשיות הללו, על אברהם אבינו, צדיק שמפיץ את תורו של הבורא בעולם. אני רוצה לסיים בשני דברים. יש שבוע יורצייט של יהודי גדול מאוד, מאיר שפירא מלובלין. מייסד ישיבת חכמי לובלין, והוגה הרעיון של הדף היומי. רב מאיר שפירא לא ילדים. סיפר שפעם אחת הוא חלם, וראה את אמא שלו בעולם האמת, יושבת עם כתר על הראש, פניה מהירות, בכתר שני יהלומים, שני אבנים טובות. שאל אותה, אמא, מה זה היהלומים האלו בכתר? בחלום. אז אמרה לו, יהלום אחד זה ישיבת חכמי לובלין, יהלום שני זה הדף היומי. כל מחזור של דף יומי יודעים כמה יהלום הזה גדול. כמה דף יומי יש כל יום לפי דעתכם? פעם ישראל, מה אתם מעריכים? עשרות אלפים לפחות. אתם מכירים את שיטת המחירה הזו שאתה מוכר, בין מי שאתה מוכר, אתם מקבל אחוזים על מה שהוא מחר. איך זה נקרא? פירמידה. תחשבו מה יש, מה יש לרב מאיר שפירא שם בעולם האמת. איזה יהלום. תחשבו על הרב עובדיה, איזה יהלום של תורה ברבים, בכל מקום. כשמדברים על זה, זה לא כדי רק לדבר עליו, אלא כדי להיות כאלה. שמעתי סיפור שמספר אותו הרבה, שרבי יואל אליצור סיפר שהיה באיזה מקום, ישב בשבעה, פתאום יושב לידו איזה יהודי שלפי התזמית החיצונית הוא שסניק. לא התכוונתי בהצבעה על הקלפי, אלא בהשתייכות. אז הוא שואל את רבי יואל אליצור, אומר לו, תגיד לי, תספר לי כמה מילים על המנוחה. תספר לי כמה מילים עליה. הוא מספר לו. פתאום ההוא נותן דפיקה על השולחן, אומר, ברשות מוריי ורבותיי, נאמר כמה מילים לעילוי נשמת המנוחה. זה מה שנקרא ברשות שמיים, כי ברשות בני אדם הוא לא קיבל. זה הוא מתחיל להגיד דרוש, אומר דרוש לעילוי נשמתה. עכשיו הדרוש אומר, מוריי ורבותיי, כולם יודעים שאין יותר נחת רוח לנשמה מאשר שיעורי תורה, ועל כן מדי שבוע נתכנס פה בבית המנוחה ללמוד שיעור תורה לעילוי נשמתה. ממש ברשות שמיים. מה שנקרא, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, או לפני שיאמר רוצה אני. זהו, קבע עובדה. ואם אתם חושבים שהם לא היו מרוצים בהמשך, אתם יודעים איך אנשים מרוצים מזה בסוף. תלכו לכל בני ספרדי, תראו ככה זה קורה. זה התפקיד שלנו לקח מזה משהו. להיות כל אחד מה שיודע להקריד. יש בפרשת השבוע, למה היה אברהם אבינו דומה? כך כתוב במדרש. לא אבו של מלך שראה את המלך עובר במבואות האפנים. עמד והאיר עליו והראה לכולם שזה המלך. העולה יעקב מוסייתין, אתמול היה יורצת של רבי ישראל מירוז'ין. היום זה יורצת של הפייסצנה. כתב עולה יעקב על הרב המגיד ועל בית רוז'ין, כתלמידי, בתור תלמידי אברהם אבינו, שבאמת שלום נמצא הרבה פעמים במקומות אפלים. המציאות לפעמים היא עוינת, היא מנוכרת, היא לא מכירה בבורא, היא נמוכה, היא גסה. תפקיד של אוהבו של מלך זה להדליק את הפרוז'קטור, להראות הנה פה השם נמצא. כך כשהמלך נמצא ראוי להתנהג. אינו דומה התנהגותו של אדם כשהמלך איתו וכשהמלך אינו איתו. עובדיה היה אחד מהמאירים הגדולים בדור הזה. אחד הספרים שהוא כתב נקרא מאור ישראל, היה מגדולי המאירים, אורה של תורה בדור הזה, ממש להאיר. יש תורה, התורה מתייחסת לזה, התורה אומרת איך לנהוג כך, לנהוג כך. זכות זה רבי משיב מהאבון, שזכותו תגן בעדנו בעד כל בית ישראל, ושאני אקבל קצת מתוך האור הגדול הזה איזה ניצוצות, שנוכל גם אנחנו מתוכם להגדיל אורה של תורה ולהקים שכינתה מעפרה. בשורות טובות.